את אדוני אלוהיך תירא ואותו תעבוד, ובו תדבק ובשמו תשבע. את השם אלוהיך תירא, באמת שהמפרשים עמדו על זה. איך אני יכול להגיע למדרגה של יראת השם? שהרי ידוע בעולם שלנו, אנחנו גשמיים. זה דבר שאדם לא רואה אותו, הוא לא יכול לפחד ממנו. אתה מספר למישהו על איזה דבר שהוא מפחיד, שצריך לפחד ממנו, אז אתה רואה, אתה יודע. למשל עכשיו בעוונותינו הרבים, יש את הקורונה הזאת. אז רואים שיש אנשים חולים, ולא עליכם. יש כאלה שנדבקים, מדביקים, יש כאלה שלא עלינו הלכו לעולמם. זה אדם, דבר שאתה רואה, אז אתה יכול להשתכנע, לפחד. באשרי אדם, לפחד תמיד. אבל כאשר דבר שאתה לא רואה אותו ולא יודע ממנו, איך תבוא אליך היראה? זו שאלה שעמדו עליה רבים וטובים. גם הרמב״ם, הרמב״ן, נחמני, גם רבנו יונה ועוד. התשובה היא אחת. את השם אלוהיך תירא. אז יש כמה מהלכים. מהלך אחד אומר, כך גם מסכים איתו הרמב״ם, שהתורה ציוותה אותנו לכבד את האבא והאימא. כמו שכתוב, כבד את אביך ואת אמך. וכן, התורה הזהירה אותנו לכבד זקן, שנאמר, מפני שיבה תקום ועד הרתה פני זקן. מה התכלית? למה הקדוש ברוך הוא ציווה שאני צריך לכבד את האבא והאימא? לכאורה, תגיד, זה דבר שהוא טבעי, שהרי ראינו בגמרא, ככה היה עם דמה בנתינה, המעשה הידוע, שהוא כיבד את אביו, ואחר כך זכה לאושר גדול. וכן, אלה דברים שהם באופן טבעי. למה התורה ציוותה? הרמב״ם כותב שהסיבה, כדי שאנחנו נתרגל לכבד את הקדוש ברוך הוא, נירא ממנו, נפחד ממנו. אז אין לנו דוגמה לכך, מה עשה השם יתברך? אתה לנו בתורה לכבד את ההורים, ואז ממילא כשאני מכבד את האבא ואת האימא, ואני מתרגל שמי שגדול ממני, אני מכבד אותו, אני ירא ממנו, אני חולק לו כבוד, ממילא אני אתרגל ואתמד לכבד את הקדוש ברוך הוא. וכן גם מה שהתורה ציפתה לכבד את הזקנים. מפני שיבה תקום והדרת פני זקן. על ידי שאני אכבד את הזקנים, אז למדתי שכל דבר שהוא גדול ממני, ואפילו הוא שווה אליי, אבל הוא גדול, הוא לא כמו הצעירים שיש לנו, אז אני צריך לכבד. ברוך אתה, אוי, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה מלוא. הרב ראשית חוכמה הביא לנו דוגמה אחרת. זאת אומרת, אתה רואה שכולם טרחו ולאו ללמד אותנו איך מגיעים ליראת השם. דבר שאנחנו, הוא בלתי מושג, ואי אפשר, וזה קשה מאוד. הרב ראשית חוכמה הביא שעצם זה שהתורה ציוותה, ממקדשי תיראו. מורה מקדש, יש לנו מצווה של מורה מקדש. אז בית המקדש היה כמה הלכות וכמה סייגים, אנו לומדים במשנה, 10 קדושות הם, ארץ ישראל מקודשת מכל הארצות, אחרי ירושלים היא קדושה יותר, אחר כך הר הבית, אחר כך החל, החומה, העזרה, עד בית קודש הקודשים, ששם לא היה נכנס, אלא כהן גדול פעם אחת בשנה. אז מכאן אנחנו נלמד ונתרגל שיש דברים קדושים בעולם שאני צריך לכבד אותם ולראה מהם. אותו הדבר הוא אומר, ספר תורה. אנחנו רואים שההלכה, שאם יש ספר תורה עובר, אנחנו חייבים לעמוד. אמנם הגמרא אומרת שמה שאנחנו עומדים פני ספר תורה, זה לא בשביל הספר תורה, אלא מפני זה שנושא אותו, שהוא מקיים מצווה. יש הלכה שעומדים מפני מקיים מצווה. איפה ראינו את זה? במצוות הביקורים. מסכת ביקורים כתוב, שהיו באים מכל עיר ועיר, היוצאים משלחת ביחד. כל החקלאים שם היו אוספים את הפירות, ועולים, בואו ונעלה לירושלים. והשור הולך לפניהם, היה מקושט, ועליו יש את שבעת המינים, וכן אז הדרך הם לוקחים כל אחד סלים ועולים. כשהיו באים לירושלים, הגמרא אומרת שהיה מותר לפועל, הרי פועל בדרך כלל, הוא עובד אצל בעל הבית, יש חשש גזל. אבל כשהיה מגיע, היו מגיעים המשלחות מכל הארץ לבוא לירושלים, לכו ונעלה ציון אל השם אלוקנו, ככה היו אומרים, אז היו אומרים להם, כל בעלי אומנויות שבירושלים, היו מפסיקים מאומנותם, ואומרים להם, אחינו, בני נס ציונה, אחינו בני אשדוד, אחינו בני אלעת, בורכים לשלום, והיו עומדים לפניהם ומפסיקים את המלאכה. הגמרא אומרת שאפילו שבעלמא זה גזל, אבל כאן, כיוון שיש דין של עושה מצווה, ואני צריך לקום מפני עושה מצווה. אותו דבר אומר ראשית חוכמה, יש לנו גם בברית מילה. ידוע שצריכים לעמוד בשעת הברית. שם דרשו מפסוק, ויעמוד העם בברית. אבל ההלכה אומרת, שאיך שנכנס התינוק לבית הכנסת, זה מדובר שעושים, ברוך השם, היום חזרו לעשות בבתי כנסת. לא באולמות, ורוצה להשוויץ, להראות, והדודה והסבתא, ולדה מי, עושים בבית הכנסת. אחר כך סעודה יעשו איפה שירצו. אז בית הכנסת, מקום קדוש. איך שנכנס התינוק, עומדים. שם, למה עומדים? איך שהוא נכנס? צריך לומר, ברוך הבא, בשם אדוני. יש שם שם קדוש יוצא מהמילים האלה. צריך לומר אותו. אז עומדים, למה עומדים? לא מפני התינוק שבא, אלא זה שנושא אותו, או אפילו אישה, נושאת אותו, היא עושה מצווה, שכן כולם נקראים מכשירי מילה, הם עושים מצווה שהם מסייעים, כל מי שמסייע בעד הכנסת הילד בבריתו של אברהם אבינו, יש לו חלק במצווה הזאת, ולכן היו קמים. כך גם הגאון החידה הסכים, הוא כותב שלכן בירושלים היה מנהג, שעל ברית מילה, מה היו עושים? ומפה תראה, האשכנזים למדו כל מיני פטנטים חדשים. סתם מעקבים את המילה על חינם של כבוד. נותן לזה, נותן לזה, ואתה לא יודע, הילד עובר מסכן. היום עם הקורונה, ברוך השם, קצת פחות. אבל הילד עובר מיד ליד, אתה לא יודע, אתה לא מבין מה יש פה. אני פעם הזמינו אותי, עשתי להם, לא, אין בזה מצווה. כי אין שום מצווה. המצווה הייתה, המקור, כותב הגאון חידה, שהיו הולכים מבית התינוק ברגל עד בית הכנסת. בדרך היו עומדות נשים בשורה, כמו שהיה בקורבן פסח. והיו מעבירות את הילד מזו לזו, מזו לזו. מעבירות. כולם רוצות לזכות במצווה, לשאת את התינוק ולקרב אותו עוד קצת למקום הברית. אז יש בזה עניין. אחרי זה, האימא או ראש המשפחה, מי שהסכימו עליה, פעם זה האמא, פעם זה החמה, אז הם לוקחים, והיה אור הלבנה כאור החמה, לוקחים את התינוק, ומביאה אותו לתוך בית הכנסת, ומניחה אותו שם על כיסא אליהו, ויוצאת לה. אז אם כן, רואים מפה שיש עניין שלימדו אותנו, תקנו לנו כל מיני תקנות של כבוד, או כמו שכתב גם הראשית חוכמה, כותב מה שהגמרא אומרת, שצריך, סליחה, משנה באבות, צריך לכבד את התורה. מסביר מה זה לכבד את התורה? אז הוא מביא כמה דוגמאות שכולם עליהם נאמר לכבד את התורה. אחד, לעמוד מפני לומדיה. מי שלומד תורה, שמצווה לקום מפניו. ואפילו הידור. אם הוא צעיר, אז אני עושה לו הידור. וכן, לעמוד מפני הספר שעובר, ספר תורה. לכן היינו עושים בספר תורה רימונים. למה? רימונים, הרימונים מרעישים, משמעים כל צליל מיוחד יש להם. ואז אני שומע, אז אני יודע שספר תורה עובר, וממנה אני קם. צריך לעמוד בשעה שספר תורה עובר, עד שהוא יגיע אל מקומו. אז לכן הם שמים. ואלה שאין להם, גם אלה שמוצאים את הספר תורה ואת הרימונים מוצאים לילדים, תסתכל תראה בספרי תורה הקדמונים יותר, גם היום יש את זה, בראש של הספר תורה, של התיק, היו שמים גם כן איזה שרשראות, וזה שם ממתכת, אז זה מרעיש. וכל זה עשו כדי שכאשר השמש או החזן, או מי שהוא זה מעביר ספר תורה ממקום למקום, הוא נשמע ונעמוד מפנה. זאת אומרת, ראשית חוכמה, הנה כבוד הספרים. ועוד הוא אומר, כבוד הספרים, תיזהר בשעה שאתה יוצא משירותים, או שאתה נגעת במקומות המחוסים, אל תיגע בספר קדוש. כמו אני רוצה ללמוד גמרא, רוצה ללמוד ספר, סידור. אל תיגע עד שתרחץ את הידיים, או תקנח אותם במפה, כמו שצריך לפי ההלכה. אז רואים שציוו אותנו חכמים לנהוג כבוד בספרים. לכן, מה שכתוב בהלכה, שלא יושב איפה שהספר נמצא. אבל עיקר האיסור, צריך לדעת, אשכנזים יחמירו בזה יותר מדי, הפליגו. עיקר האיסור שלא יהיה אחורם. כלומר, אם הספר מונח פה בספסל, אסור יושבת פה. אבל אם הוא מהצד, אין בזה איסור. מפורש בהלכה, והוא נזהר בכבודו, הספר זקוף, אין בזה כל כך איסור. יש כאלה שרוצים שיהיה הספר קצת מוגבה, יותר גבוה מהמקום שהאדם יושב. אבל אין החינמה. היה מעשה, כך שמעתי פעם מפיו של הרב ניסים חדורי, היה ראש החכמים בבבל, אחרי הגאון רבי יוסף חיים. אז הוא סיפר שהיה פעם בא, היו באים הרבה משולחים, היו באים לבגדד. שם לבגדד, כמו כל ארצות המזרח, היה מצוי, לא רוצה לקום. היה מצוי שהיו כותבים כתבי יד חידושי תורה. ככה היה בכל הארצות. גם בתוניס, בבבל, במרוקו, בפרס לא כל כך הרבה היה, אבל בהרבה מקומות. היה אדם יושב לומד, תמיד חכם, כותב לו חידושים. אז כותב את זה בקונטרס, לא כותב בספר. כותב את זה בקונטרס. אחרי שרואה שנהיה לו קונטרס שלם נאמר, על מסכת סנדרין, ועוד קונטרס, על מסכת... היה מניח אותו בית הכנסת. יש שם איזה ארון, היה מניח, ושם מי שהיה בא, מעיין, חפש בקונטרסים, רואה איזה קונטרס שמעניין אותו בדיוק סוגיה שהוא עסוק בה, לוקח, עומד בו, אחר מחזיר אותו למקומו. לא היה חשש שיקח אותו איתו, או ימכור אותו לאספנים וכדומה. אז היה בבבל, היה שם בית מדרש זלחה, זה היה בית המדרש הגדול, שכל גדולי ישראל שם יצאו משם. גם הגאון רבי יוסף חיים, הוא למד באותה ישיבה. ישיבה הזאת, לא בגלל זה, אני פשוט התיישבתי על המעין ורציתי, של כוח, תחילה. ברוך אתה, וואי, דברים מהם, שהכל נהיה בגלל. אז היה להם שם, נרש בית זבחה, זו הייתה שירה ענקית שייסד אותה הגאון רבי עובד הסומך עליו השלום. עד ימיו הוא, שהוא היה עוד צעיר, זה לפני מעלה מ-200 שנה, היו שם, היו אנשים שהיו מחזיקים בידי תלמיד חכם. כלומר, יש תלמיד חכם שרואים אותו שהוא אברך חשוב, ויודע ובקי וגם לומד הלכה, אז היה המחזיק נותן לו סכום הגון כל חודש, ואומר, תלמד תורה ואני נותן לך 20 שנה, 30 שנה, תפרנס ממני. ואם תרצה איזה משהו הוצאות, תבוא עליי, אין בעיה. אז ככה היה, ככה היה מנהגם. אחרי זה, תרופף קצת הדבר, גם כנראה גם המצב הכלכלי לא כל כך הצליח. אז מה עשה הרב עובדיה סומך עליו השלום? הלך ובנה ישיבה גדולה. הוא היה עשיר בצד ההורים שלו, אבל גם עושר, יש גבול. הוא לא היה כולו בתוך הממון. אז מה שהיה לו ממון תחת ידו, עשה בית מדרש, על שם אחת ראש המשפחה, אישה, הייתה שמה זלחה, שם אישה, ואז הוא בנה את הישיבה. אבל אחר כך אסף גם מהקהילה ומעוד, והזיק שם ישיבה. ולא רק זה, גם לקח תלמוד תורה. ספר לי אבא, זה דבר מבהיל. תוך 5 שנים הצליח להגדיל תלמוד תורה של 5,000 ילדים. וכל הילדים כולם היו לבושים חלוקים, זה עוד לפני שהבריטים הגיעו לכאן, לבושים חלוקים, לפס, כמו חכם זקן, ילד בגיל 5, הולך עם חלוק, וכולם איזה תואר להם, והיו יושבים לומדים שם 30 כיתות. 30 כיתות. והוא היה את כל המשכורות של המלמדים, הוא היה משלם. כל ראש חודש. כך היה מנהגו. אמר לי אבא, לא היה אומר ברכי נפשי בליל ראש חודש, וכאן צריך לומר ברכי נפשי. תשימו להם שיגידו ברכי נפשי, אלה שלא אומרים, הם גוזלים את המתים. פני שהמתים עולים בליל ראש חודש למעלה. ועל ידי אמירת ברכי נפשי את השם, הם עולים ואומרים להלל את השם. אנחנו יודעים ללכת, לדפוק שם על הדלת של רבי שמעון, על הקבר של רבי עקיבא, פלא, לבקש, אבל חביבי, לפחות תחשב קצת. וגם לא רק על זה נאמר, נאמר עלינו. אנחנו בראש חודש, יש לנו הארה בנפשנו. בשבת יש נשמה יתרה, אבל בראש חודש יש נפש יתרה. לכן ציוו אותנו רבותינו, לבקר את הרב בראש חודש. יש מצווה גדולה ללכת לקבל אותו, שנאמר, מדוע את הולכת אליו היום? לא חודש ולא שבת. מכלל חודש ושבת בא אלה מזל. והגאון עומדה ביהודה כותב, זה פלא פלאים, אפילו שהוא היה ליטאי קיצוני, כותב שמתי ילך לרב לבקר אותו בראש חודש? אחרי שהרב יתפלל מוסף. לפני מוסף לא מועיל. מדוע? כיוון שבמוסף הוא מקבל את התוספת הנשמה של ראש חודש. ואז אם אתה מקבל את פניו, יש לך בזה הערה גדולה מאוד, והעילוי גדול. הוא עדין גם בחול המועד, ומועדים, שאר ימים שיש בהם מוסף. אבל בראש חודש זה העניין. זכן היו אומרים ברכי נפשי. הוא לא היה אומר ברכי נפשי, עד שלא היה משלם את המשכורת מזומנים לכל המלמדים, אחד אחד. וגם למגידי שיעורים של הישיבה. אז היו לומדים שם ישיבות, ישיבות. כולם וכולם באותו מקום. תחת יד פיקודו של הגאון רבי עובדיה סומך, הוא היה תקיף מאוד. עשה אחרי זה גם, תראה, איזה מנהג נפלא מאוד. לא, שלא ירבו מחלוקות בישראל. היה לו שם, הוא בא לזבחי צדק. תראה, יש 3 חלקים של זבחי צדק. הוא עשה שם מנהג, היו 60 גדולי העולם, יצאו מתחת ידו. הגאון רבי יוסף חיים הלך לביתו, ושם היה יושב לומד וכותב חיבורים. אבל שאר החכמים היו לומדים שם. ביניהם היה הרב אלישע דנגור, בעל גדולת אלישע, כל הדיינים ואבות בתי הדין, וכל החכמים, 60 רבנים. היו יושבים בחדר מיוחד, זה אולם, לא קוראים לזה קובת סטאי, זאת אומרת, זה החדר של הרב, ולא היו קוראים לו, לא היה מרשה להם להגיד, לא הגאון, לא הרב, לא כלום, אלא סטאי, סטאי זה רבי בערבית, סטי. ככה זה היה. עד היום, תראה, בבלי זקן, תשאל אותו, סטי, יודע זה הרב עובד הסומך. אתה אומר לו, אל חכם, חכם זה רבי יוסף חיים. לא היה שום תואר אחר. אז הוא היה תקיף, היה, עכשיו, כל שאלה שהייתה מגיעה, או למשל איזו טכנולוגיה, יש כל מיני שאלות, בהלכה, אז היה שואל את כל החכמים. כמו בסנהדרין, היה שואל אותם, כל אחד היה אומר את הסברה שלו וראיות לדברם, אחר כך היו פוסקים, מחליטים, וזהו, מה שמחליטים, ככה הלכה. היה סדר בעולם. סיפר לי אבא פעם עליו השלום, עוד לפניו, היה בזמן הגאון החידה, בעל יש ספר כל ששון, שהוא מוסר מבהיל מאוד, גם ספר דבר ועיתו. אני הרבה פעמים מצטט ממנו, שכל מיני מנהגים, בענייני חסידות, בענייני זה, מיוסד על הזוהר הקדוש. שני חלקים, דבר ביתו, גם תהילה לדוד וכל ששון. היה הרב ששון מרדכי. רב ששון מרדכי כל כך היה שמו פקע במזרח התיכון, עד שהמלך של פרס שלח לו גלימה מיוחדת, רקומה בזהב, ואמר לו, ציווה עליו שילבש את זה, והוא לא רצה לבוש. היה לובש את זה רק מכל שמחת תורה, היה לובש את זה. הוא היה תקיף גדול. פעם אחת היה מעשה נורא, כדי שאדם יראה איך, איזה דרך של הנהגה הייתה להם. היה זה יהודי אחד, קנה תרנגול בשוק. שהתרנגול של פעם זה לא התרנגולים האלה, שבקושי, אפילו קוקוריק הוא לא ידע לעשות. ולוקחים תרנגול, יש לו 5 קילו, 10 קילו, כמעט תרנגול הודו. כמו תרנגולון. ואותו הביתה, שחט, מביא אותו לאישה. ואנשים אז היו בקיאות בכל העניינים. היו פותחות את התרנגול ורואות, הנה הזפק, הנה הכבד, הנה הריאות, הנה הצומת הגידים, הכל אשר לכל, בודקת עבר עבר שהכל שלם ומתוקן ומסודר. היא מצאה שם איזה משהו, גוש, בתוך התרנגול, ולקחה את זה ביום שישי בבוקר. יום שישי בבוקר היו שוחטים, ואז מולחת שמתחילה לנשל, שיהיה טרי, מעכשיו לעכשיו. אז היא הסתפקה בו, הלכה לחכם אחד שם, ברחוב השני, שמו היה חכם ססון, שאלה אותו, חכם, מה אתה אומר על זה? הסתכל, אמר לזה כשר. טוב, חזרה הביתה, אבל היא עדיין היה ליבה מהסס, שמה את זה שם בצד החתיכה, והתחילה לבשל את העוף. תוך כך חזר בעלם בית הכנסת בבוקר, אמר לו, תראה, הנה זה העוף, מצאתי בו ראותה, מצאתי איזה דבר לא טוב. מה אתה אומר? מסתכל, הוא אמר, שמי, אני מסופק בזה. כי כולם היו בקיאים, גם בעלי בתים היו בקיאים. אז הלך, מי שאלת? שאלתי חכם ססון. אז הוא הלך לרב ססון מרדכי. אמר לו הרב, מה הרב אומר על זה? אמר לו, זה טרף. אמר לו, אבל אמרו לי משמחה, שאתה הכשרת את זה. אמר, מי אמר? אמר, אשתו אמרה לו, לך תביא אותה לכאן. מיד, באותו רגע, הביא אותה. אמר לה, אמרה, לא איתך דיברתי. יש אחר לחם ססון, הוא גם שוחט וגם חזן, שמה... מי זה? תביא אותו לכאן עכשיו. הביא אותו. אמר לו, תגיד לי, אתה אמרת על העוף הזה בסדר? אמר, כן. אמר, כן? תדע, אין שני חכם ססון פה בעיר. או אני, או אתה. יש לך 4 שעות כעת, או אתה עוזב את העיר, או אני עוזב את העיר. זה גורש באותו יום, גורש מהעיר בגדד. כדי לכל העם ישמעו ויראו, שלא יהיה שתי רשויות ושתי זה, ולא ירבו מחלוקות בישראל. אז ככה היה להם סדר. אז אני חוזר לרבי עובד הסומך, זה עוד שתי דורות אחריו. הוא היה שם עם הישיבה, מלמד אותם תורה, והיו כל הדברים כמו שצריך. והיה תקיף. מה היה עושה? אני מבקש מאוד מאוד, לשים מסכות, כי זה סכנה. רבותיי, זה סכנה, סכנה, סכנה. אני הוצאתי בשביל שנוכל לנשום. קשה לי הנשימה. אני מדבר עליכם. תן לו, תן לו, הוא מחפש בכיס. מי שאין לו שיעמוד בחוץ. אז בקיצור הדברים, היה, הוא היה, מה היה עושה בלילה? נו, אני לא ממשיך. זה עם ישראל, עם כשעורף, זה טוב, סימן טוב. בקיצור הדברים, הוא מה היה עושה? היה הולך, מסתובב במסדרון החיצוני, היה שם מסדרון בחוץ, קוראים לזה בערבית טרבזון. ככה, והיה רואה את כל הכיתות, 30 כיתות, והיה שומע מה הרב מלמד, איפה הוא מלמד. הגיע כיתה א' או גן קדם חופה, אני יודע איך זה נקרא היום בימינו, אז הוא שומע את הרב מלמד, והיה מלמד, היה בדיוק פרשת היצא. והוא מלמד את התלמידים, מבאר להם מה כתוב בפסוק. כתוב שמה, שיעקב אבינו ישב אצל לבן, וישב אמו חודש ימים. אז הוא הסביר להם את רש"י. שאמר, לבן רשע הוא. ואיך אני אשב, אשב כאן, אגדל פה את בניי? אמר, אני עוזב את ה... אני עוזב את ביתו של לבן, והלך דרך שלושת ימים. עד, כך כותב רבי אשתורי הפרחי, בספרו כפתור ופרח. היה מראשוני הגאונים בדור הראשונים. אנחנו סומכים עליו הרבה בענייני מעשרות ותרומות, וגם גבולות ארץ ישראל. הוא עליו השלום הלך את הארץ אורכה ורוחבה. רבי אשתורי הפרחי, עליו השלום. אז הוא, רבי אשתורי הפרחי כותב, שכך שמע מהרמב״ם, למה העיר חלב? שמעתם על חלב פעם? כן? איפה זה חלב? סוריה, דרום סוריה. למה קוראים לה חלב? הוא אמר, הרמב״ם עצמו כותב, אחלב, קורא לה העיר אחלב, לגבי מעשרות. אומר מפני ששם יעקב אבינו, היה לוקח את הצון ורואה אותם שם. והיא ארץ מרעה משובחת, ויש לה מגדלת הרבה עשבים בריאים וטובים, והיו הצון והבקר אוכלים, נותנים חלב משובח, והיו באים מכל המדינות עד חלב וקונים את החלב הזה. אז היו אומרים חלב, אז קראו לזה לעיר חלב, על שם זה. ואחר כך הוציאה מקרבה גאוני עולם, לא גדולי ישראל, מורנו ורבנו בעזרא עטייה, נולד שם. וכן אז הדרך יצאו משם ענקים שבענקים. אז הוא שמע את הרב, את המורה, איך מלמד, חזר, פתח את הדלת. אמר לו, כן, כולם קמו, אמר תשבו. אמר, מה אתם לומדים פה? אמר, לומדים ויצא. תבאר מה אמרת להם, מה איתם עוסקים עכשיו. אמר לו, יעקב אבינו, אמר, אני רוצה לגדל פה ילדים, להקים שתי, 12 שבטים, ואמר, אני לא יכול לגדל אותם פה. אמר, לא כך מלמדים. תקשיבו ילדים, תגידו אחריי. דפק על השולחן, תן ככה איזה בום חזק. זעזע את כולם, אמר להם, תגידו אחריי, יעקב אבינו צדיק היה, כולם צעקו אחריו, יעקב אבינו צדיק היה, ואמר, אני לא אביא את הבנים, אגדל אותם בביתו של לבן הארמי, חזרו אחריו, כי לבן עובד עבודה זרה, תצעקו אחריי, אמרו אחריו, לבן עובד עבודה זרה, כן, הלך יעקב למדבר וישב שם ובנה אוהל והביא ילדים. חזרו אחריו. לכן הלך יעקב במדבר ושם שם אוהל והביא את הילדים. אמר לו, ככה מלמדים. כדי שיכנס להם לתוך הדם. שיהיה להם יראת השם. אז רואים, הנה עוד דרך ביראת שמיים. שאדם מקבל, או בצעירותו אפילו, נכנס לו עם חלב האם שלו, עם האוכל שהאימא מאכילה אותו, נכנס בו יראת השם ואהבת השם, זה עושה פעולות גדולות. אני זוכר, היה פעם בישיבה אצלנו, היו מביאים כל ראש חודש, היה גאון אחד גדול, אב בדין של העדה החרדית, הרב דוד הלוי יונגריז. הוא היה ענק, ענק בתורה. כל השס היה יודע בעל פה. כשהנו היה בא לישיבה, פורת יוסף, היו מזמינים אותו, איזה סוגיה שנמצאים, יש לו מה לומר שם, דברים מבהילים. וכל המפרשים, הכל מונח בראש שלו, היה משהו, פלא פלאים. אז היה בא כל ראש חודש, היו מביאים אותו כדי שידבר ענייני חיזוק בעבודת השם. אז כל פעם היה מדבר איזה נושא, עכשיו כל כך יפה היה, היה מטבל את דבריו בסוגיות מהשס, והיה מקשה מסוגיה לסוגיה, ומתרץ לפי סוגיה שלישית. זה איזה אומנות, והכל יצירה עצמית שלו. והיה רבי עזרא עתיה, אני זוכר, היה יושב לידו, ככה שתי ידיו, זרועותיו זו על גבזו, חובק את חזהו, ומקשיב לו ונהנה מכל מילה. ורבי עזרא עתיה, כדי לגרום לו הנאה בדברי תורה, אם אתה לא אומר דברים מקוריים ומתוקים, זה לא זה. הוא לא היה מגיב. עליו השלום היה מיוחד. ומכאן היה יושב רבי עזרא עתיה, מכאן רבי יהודה צדקה, ושאר החכמים והלומדים, כולנו מסביב שם, יושבים ושומעים אותו. והיה כמו אש, היה מטפל, לפעמים היה מתלהב בעבודת השם, והיה מחדיר הרבה הרבה יראת שמיים. פעם אחת, אם אתם זוכרים, לא יודע אם זה היה בזמנכם או לפניכם, היה אז באותה תקופה, היה סיסמה נגד החרדים, איפה יוסלה? היה איזה ילד אחד שהוא נכד, או בן יותר נכון, בן של שני עולים מרוסיה. והם היו גויים גמורים, ממש מתנהגים כמו גויים. אבל הסבא שלו מצד האמא היה נחמן שטארק, היה גר במאה שערים. והיה יהודי צדיק מאוד, אני הכרתי אותו. היה יהודי מאוד צדיק וחסיד. אז הם לא רצו את הילד, יוסלה, שמו אותו אצל הסבא. סבא לקח אותו, גידל אותו, הכניס אותו לתלמוד תורה של מאה שערים, עשה לו פאות, והיה כבר ילד בגיל 4-5. וגדל, והיה ילד פיקח חריף מאוד, יוסלה שוחמחר, זה שמו. והנה, יום אחד חזרה זו האישה המרשעת, חזרה מרוסיה, לא יודע איך היא נכנסה, אז היה סגור, הגבולות לא היו, וחזרה עם בעלה, שהוא רשע לא פחות ממנה, רשע נעשה מרשעת, מרשעת נעשה רשע, זה מין במינו אינו חוצץ. אז בקיצור, וחוזר ונאור, אז אלה באו, זה שמע כך, והוא נודע לו שהם רוצים לקחת את הילד, אמר לו אסור, זה אלה גידלתי אותו. הם יצאו גויים, ויעשו אותו גוי, אז הלך לפה, לשם, לא יודע מי היו, כל מיני אנשים מטווחים באמצע, העלימו את הילד הזה. זאת ראתה כך, עכשיו פה השלטון, מי שזוכר אז, היה להם עניין כל חודש למצוא איזה דבר, כמו היום, גם היום, אבל היום זה קצת נעשה כאילו בהכשר הבגץ, בכל מיני, באיזה צורה דיפלומטית יותר וחינוכית, אבל זה היה הכל, הם היו יוצאים נגד הדת בשצת קצת. אז העלימו את הילד, והילד הזה נעלם, הבריחו אותו בסוף לאמריקה. אבל הייתה שמועה, היה זה אחד טמבל אחד, שהוא היה ככה חצי דתי, חצי זה הכי גרוע. מי שחצי דתי זה שם ישמור. אז זה, הגבר הזה טען שהוא ראה את הילד הזה, הביא אותו למושב קוממיות פה בדרום, וישב אצל הרב, היה אז הגאון רבי בנימין מנדלסון, היה צדיק גדול, חסיד, משהו מיוחד במינו. אז הוא העליל עליו, באו, רצו לאסור אותו, אמרו יהיה פה רעש, אבל עשו לו משפט. עשו לו משפט, וזה היה סתם עלילה, לא נכון, הילד בכלל לא היה שם. אז הוא עמד, הוא אמר, הוא לא רוצה לא להעיד ולא לזה, אבל הוא ייתן הצהרת הנתבע. אז עמד ונסע נאום שלם בבית המשפט, והסביר את העמדה שלו, ואמר, אני לא היה ידי בעניין הזה, ואין לי עסק עם הילד. טוב, הרב יום גריז, עליו השלום, הרה פה מאוד, אמר, זה דבר שצריך למסור עצמו, אפילו למיטה, להציל נפש מישראל. קיים את הילד הזה, יקחו אותו, יעשו אותו גוי גמור. אז טוב, הוא דיבר בשיעור הרגיל שלו מדי ראש חודש, היה נושאים אחרים של עבודת השם. סיימנו, אז הוא עמד יצא החוצה, בא ללכת, ניגש אליו אחד החכמים הצעירים, של הדור הצעיר, אמר לו, הרב, אבל יכול להיות פה שיהיה רצח, יהיה מאסר, יהיה עונשים כבדים, ויתפסו ויעלילו על כל מיני אנשים. אז אולי מותר, בשביל זה מותר. שמע את זה חרה פה. לא אשכח את המעמד הזה. הוא עמד ליד המזוזה של האולם הגדול של הישיבה. וצעק באיזה צעקות. אמר, הוא כל יום אומר שמה ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. והוא מכוון שם שהוא אחד בשבעה רקעים, והארץ וארבע רוחות העולם, וצריך למסור נפשו על קידוש השם. צעק. הוא צריך אדם לקבל עליו, אני מוכן, לקבל סקילה, שריפה, הרג וחנק, על קדושת שמו יתברך. אז ממה עשר אני צריך לפחד? מאיזה יהודי שיבוא ויעשה לי איזה כנס או ממשפט? כולם שמעו את זה. זה לא היה צריך לשכנע בכלל. איך שאתה ראית אותו כולו אש, והפנים שלו היו אדומות. זאת אומרת, עד שהיה חשוב, אם מישהו היה ניגש אליו, אולי היה טורף אותו גם. אפשר לדעת. זה היה משהו. אבל ראינו בחוש מה זה יראת השם, מה זה התלהבות של אמונה ועבודת השם יתברך. זה שאני רוצה לומר, שכשאדם דבק בחכמים, חכמים אמיתיים, שאין אצלם עבודת השם עם פשרות ועם כל מיני, אתה יודע, לרבע את העיגול, ופה יש להקל, ופה דאגו ככה, ופה, אתה רואה שזה לא מצליח, זה לא עובד. אגיד לכם את האמת, אני הרבה כואב לי. אנחנו הספרדים, אתה יודע, אבותינו ואבות אבותינו, תסתכל על כל הפוסקים שהיה לנו, מכל הדורות, ב-500 שנים האחרונות, ממרן לבית יוסף, והלאה. הרב, אם זה הגאון לרב שולחן גבוה, איזה יראה, אתה רואה שהוא כותב, הוא בא מסלוניקי, הוא עלה לירושלים, אז הוא כותב, שבסלוניקי הוא לא העיז, הוא היה רב העיר, הוא לא העיז להניח תפילין של רבנו תם. למה? הוא אומר, כיוון שמרן כתב שלא יניח, אלא מי שהוא ירא שמיים ומפורסם בחסידות. אז הוא כותב בספרו, שולחן גבוה על הסעיף הזה, איך אני אניח ואני אעיד על עצמי שאני מפורסם בחסידות. מאחר כך עליתי לירושלים, ואז ראיתי שאפילו בעלי בתים וסתם אנשים הם מניחים. אז אמרתי, למה אני גרע מהם? ואז הנחתי, התחלתי להניח, ואז העזתי, כך הוא כותב, להניח תפילין של רבנו תם. אז אתה רואה את ההנהגות שלהם. אתה רואה אחרי זה את הגאון חידה. מאיפה אין שטח בשטחי התורה שהוא לא נגע והוא לא כתב והוא לא חיבר ספרים. תראו על, על השס לבד כמה פירושים כתב. על, על הספר שלו ברכי יוסף. תראה כל יסודות ההלכה. אבל גם הגישה העדינה, איזה ענבה. מי היום כותב נלעה, נראה לעניו דעתי? לא, צעירים היום באים. ופותל את חכם פלוני ואת הגאונים שהיו לפנינו ולפני פנינו. מה זה? איפה הגענו היום? אתה רואה איזה... הרב אליהו מני, עליו השלום, שכותב איזה חידוש, כותב בסוף, ואש אתם. מה זה אש אתם? ואם שגיתי, איתי תלון משוגתי. שתבות. באיזה כבוד, באיזה הדרת כבוד. תראה, הרב פעלים, כמה שהיה תקיף. אבל את ההקדמה שלו, רבי יוסף חיים, איך הוא כותב על שהרעבד חלק על הרמב״ם ואת כל המחלוקות של הראשונים, ואיך אחר כך באו אחריהם, וישבו את דברי הרמב״ם, שהרמב״ם כן צודק, ושצריך לכתוב וצריך ללמוד, תמיד ביראת שמיים, בענווה, בהתבטלות כלפי השני, ולא לבוא ונכון, אורייתא כאמרת עליה, נכון שאדם שהוא מתלהב מאיזה לימוד, אבל יש עוד פוסקים אחרים שכתבו אחרת. תראה הגאון רבי שלמה אליעזר אלפנדרי, ענק שבענקים, מה שמספרים עליו, הוא נפטר בשנת תפרש צדי. זאת אומרת, בדיוק 90 שנה, החודש הזה, בסיוון נפטר. בסיוון מלאו 90 שנה לפטירתו. גאון אדיר היה, ולא היה דבר בתורה שלו, הוא כותב בעצמו, שכמה צריך להיזהר בהלכות ברכות, שיש לנו דין כלל שספק ברכות להקל. הוא אומר ודע, שאם מצאת שני פוסקים שאומרים לא לברך באיזה אופן מסוים ואפילו ראית 100 אחרים כותבים כן לברך, בשביל שני הפוסקים האלה אל תברך, משום שיש חשש לא תישא את שם השם אלוהיך לשווא. אז רואים איך הם ניגשו לכל הלכה והלכה, לכל דין ודין, בכל עניין ועניין, באיזה זהירות, באיזה, כאילו חס ושלום הוא גוזר כאן חיים או מוות. כי האמת, הגינת ורדים כותב, למה אנחנו כל כך מחמירים בברכות? בגמרא כתוב, איימן דבעל מבי חסידה, אז יש שם כמה עניינים. לקיים מלדי נזקין, לקיים מלדי אבות. חכמה אומרת, לקיים מלדי ברכות. אז הוא שואל, מה יש בברכות שכל כך חמור שאמרו, שמי שנקיים זה חסיד. אז הוא כותב חידוש נפלא מאוד. החידוש שלו, ראיתי אחר כך, אחרים כתבו את זה בשם עצמם. אבל זה של הרב גינת ורדים. כותב, משום שאוי לי מכאן, אוי לי מכאן. בברכות זה מאוד, אתה נכנס לדילמה וחשש רציני מאוד. מה? מצד אחד, אם אתה לא צריך לברך ואתה כן מברך, אז חס ושלום הוא עובר, הלא תישא את שם השם אלוקיך לשווא. כך פסק הרמב״ם. שלא תישא, זה עיקרו בברכה. אז קראת סתם שם שמיים, שהרבה פוסקים כתבו לזה דרבנן. אבל כולם הסכימו שברכה, כשאדם לא צריך לברך, והוא מברך, עובר הלא תישא את שם השם אלוהיך לשווא. לכן צריך מאוד להיזהר לפני שהוא בא לברך. לפחות היום, בימים האלה של הקורונה למשל, אתה נמצא הרבה בבית, אז הוא לא עוזב את הבית. הוא ברך כבר שהכל, אז דעתו על כל מה שהוא יקטע היום, הוא לא יצא החוצה. אם הוא יצא לרשות הרבים, אין הכי נאמר, זה תאמר שזה שיח דעת, אבל הוא לא יצא לרשות הרבים, הוא נמצא בתוך ה... מה? לא שומע. תחת השמיים, איזה שמיים? איזה שמיים? מה קשור לשמיים? אתה בתוך הרשות של הבית שלך, בחצר שלך. זה לא קשור כטיפת השמיים. אני לא באתי איתך להתווכח עכשיו, שקט. כן, אז הוא באותה רשות, אז הוא עדיין תחת ולאין נסח דעת. יצא מהרשות הזאת, יצא לרשות הרבים, זה משהו אחר. לא אמרתי שמיים, אתה המצאת השמיים כעת. תגיד עלינו לשבח בכוונה. מה? השאלה אם זה בתוך הבניין. ודאי, בשירותים זה לא הפסק. שירותים לא הפסק. כך כתב היביע עומר. תעיין שם. אז זה חמור מאוד. הוא עובר על לא תישא את שם השם אלוקיך לשם. ואילו, אם הוא נגיד שצריך לברך והוא לא מברך, אומר הגינת ורדים, מה הוא עושה? הוא אוכל דבר, זה נקרא גוזל את הקדוש ברוך הוא. לא, הגמרא אומרת שכל הנהנה מהעולם הזה ולא ברכה, אז הוא נקרא גוזל את הקדוש ברוך הוא, וחבר הוא לאיש משחית, שהוא ירובעם בן נבט, שחטא והחטיא את ישראל. חבר הוא לאיש משחית. אז הוא אומר, ולמה? מה חמור בזה? הוא אומר שכל עבירה שאדם עושה, לא עלינו, לא יבוא ולא יהיה. אפילו חילול שבת, זה חיצוני. וכן על זה הדרך, כל עבירה שהוא יעשה, יגנוב, יגזול, זה חיצוני. אבל אוכל שהוא צריך לברך והוא אוכל אותו בלי ברכה, או שותה בלי ברכה, זה נכנס בתוך הגוף ומתערב בדמו. זה נהיה חלק ממנו. אז זה חמור מאוד. ולכן צריך האדם להיזהר, לא להיכנס לאיפה שיש ספק ברכות. לא לעשות כן. זה הכי חמור. אז אם כן רואים מפה, איך ניגשו ללמוד, איך ניגשו לפסוק הלכה, זה לא פשוט. הוא אומר, סברה, והוא חושב שזהו. תלמד קודם, תדע כמה פוסקים יש, שכותבים כך וכך. היה פעם מעשה, אני זוכר את המעשה הזה, היה תמיד חכם אחד, נולד לו בן. עכשיו ידוע שיש בעיה בבין השמשות. בין השמשות ספק יום, ספק לילה. כמה זמן זה בין השמשות? יש 13 דקות וחצי, שומרים עד 18 דקות, ואם ניקח גם את רבי יוסף, וזה מקסימום זה 20 דקות. עכשיו הבעיה היא בערב שבת, בכניסת שבת. בכניסת שבת תמיד אנחנו אומרים להם לשים לב על השעון, מתי השעה שנולד הילד? ולא להאמין למה שהם רושמים ביומן. אני ראיתי מה שהם רושמים. הם רושמים ביומן אחרי שיוצאת השליה. לפעמים זה כמה דקות אחרי הלידה. אלא אני צריך שיצא ראשו. אם יצא ראשו, רוב ראשו של הילד, בזמן של היום, אז זה היום. אם יצא ראשו מחורת, זה מחורת. עכשיו ההלכה, אם זה בין השם השעות, אז אני דוחה את זה ליום ראשון, למה זה ספק, יום ספק לילה. אבל אם עבר 20 דקות, והראש שלו יצא בחוץ, זה ודאי לילה, זה שבת. זה מלאים אותו בשבת. עכשיו היה מעשה, שהיה תלמיד חכם אחד גדול, שהיה מדקדק בכל דבר. וגם כן עושה פלפולים, כמו שאתה עשית, השמיים, לא השמיים, מה נסגר עם השמיים? שאלת משהו? כן. מה נסגר בסוף עם השמיים? מה נעשה? כן. אנחנו בגלות. אז בקיצור הדברים, זה נולד לו בן, היה 20 דקות, אחרי שעבר 20 דקות. זה היה ליל שבת. אז הוא הלך, פגש את, היה איזה חכם אחד גדול, לא אזכיר את שמו, שנפטר, הוא היה מחמיר גדול. אז הוא אמר לו, כן, אנחנו נעשה ביום שבת, תמברית, זה בסדר. אז הוא פגש את מרן, הרב עובדיה, לראש שלום. אמר לו, נו, הוא ידע שהוא עם החכם שעושה חקירות. נו, מה אתה אומר? אמר לו, אנחנו מלאים בשבת. למה? אמר לו. אבל זהו, זה היה... לא עבר 35 דקות, 40 דקות. הוא אומר, לא צריך. הוא אומר לו, נמה, הלך הוציא לו ספר, לא אזכיר שם המחבר, מחבר חכם מהדורות הקודמים, שהוא כותב שעד 38 דקות, 40 דקות מהשקיעה, זה עדיין ספק יום, ספק לילה. מחמיר. אמר לו, הוא סיבכת אותי, מה אני עושה? חזר לחכם, אמר לו, מה נבהלת? חזר אחרי יום, כבר הוא לא יודע מה לעשות, כן שבת או לא שבת. אמר לו, הוא כתב כך, ויש 100 פוסקים שאומרים אחרת, ולהלכה נפסק שאחרי 20 דקות, די, זה נקרא שבת. ועודים גם במוצאי שבת. מה שאנחנו עושים יציאת השבת זה עוד 10 דקות של תוספת שבת. זה צריך לדעת. זה כואב מאוד. אתה רואה אנשים באים ביום שישי לבית הכנסת, הם באים ממש סמוך לשקיעה, זה לא משנה קיץ, בחורף. בחורף הוא יבוא ממש 5 דקות לפני השקיעה להתפלל מנחה. אז תגיד, טוב, היום קצר, אני עוד מהפך בזכותו. אבל אתה רואה קיץ, בימים הארוכים של הקיץ, כמו עכשיו, שהשקיעה כבר מאוחרת, הוא גם כן לא מגיע 5 דקות לפני השקיעה. אז מה נסגר איתך? עכשיו, מה הכי מתסכל, שפה הוא מזלזל. הוא מגיע, אפילו נוסע ברכב, עד 5 דקות לפני השקיעה. איפה תוספת שבת? אין. מקבל מנחה. מתי הוא מקבל שבת? אולי 20 דקות אחרי השקיעה, כבר לילה. שבת כבר נכנסה מזמן. תראה במוצאי שבת, לא, אני עוד לא הוצאתי שבת, הוא אומר לך. אני לא הוצאתי שבת, לא, לא. מה קרה? למה במוצאי שבת, שזה נוח לך, אתה כן עושה תוספת שבת. ובכניסת שבת, מה ההבדל? הרי רבנו חיים בן עתך כותב, מה זה הפסוק? ושמו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת. למה פעמיים שבת? אז הוא אומר, אלא, יש שבת של הקדוש ברוך הוא, שהוא ציווה אותנו, שמשעה שנהיה חשיכה, זאת אומרת, ברגע ששקעה חמה, זה אתה צריך לעשות שבת. עד שיצאו הכוכבים במחורת, אתה צריך לעשות שבת. אבל יש ושמרו בני ישראל את השבת, אני צריך להוסיף לפחות משלי 10 דקות לפני כניסת שבת, לפני שבת, ו10 דקות אחרי שבת. לכן אנחנו עושים, בכניסת שבת אנחנו מסתדלים להתפלל מנחה קצת יותר מוקדם, ולומר את בואי קלה, לפחות בואי קלה, שיהיה לפחות 5 דקות לפני השקיעה, רבותיי. זה חבל. 5 דקות לפני השקיעה, בואי קלה. ואחרי צאת השבת, 20 דקות אחרי שבת, כבר נגמר בין השם השור, אבל אנחנו מוסיפים עוד 10 דקות, שזה נקרא תוספת שבת משלי. ואז אני יכול להוציא את השבת. אז הכל נהיה היום, זה שיטת העדר, רואים אחרים שעושים כך, גם הוא עושה כך. סעודה שלישית, הוא מעריך אותה, נכנס לתוך הלילה, ואתה נכנס לאלף ואחת ספקות. בסדר, אז רצה וחליצנו אתה אומר, נכון, מרן כתב שהולכים מחר בתר, תחילת הסעודה. תחילת הסעודה התחלת בשבת, אתה אומר רצה וחליצנו. אבל מה יהיה כשיבוא ראש חודש, ויהיה שבת וראש חודש, או כאשר שבת יוצאת, ראש חודש נכנס, אתה נכנס כאן לספק, כי אכלת כן בזמן ראש חודש. אז מה עושים? לכן, לא נכון להיכנס לדברים האלה. רבותיי, בדור שעבר, תראו, אבותינו ואבות אבותינו, כולם, הגיעה השקיעה במוצאי שבת, הפסיקו את הסעודה בחת המזון. אבל היום לא, למדו את זה. האדמורים, יש להם אדמור, לסתו ראשון, שני, שלישי, זה עדיין שבת. לא הוציא את השבת, הולך עם השטריימל. מה אני אעשה? מה אני אעשה? הם מעל הזמן. אבל אנחנו הולכים לפי השולחן ערוך. אפשר לעשות פעם כך ופעם כך, יו-יו. זה לא הולך ככה. צריך להיות סדר. אז זה עניין שלי, כל זה עניין של יראת שמיים. אבל לא סתם להיות ירא שמיים. ובוא תדבק לראות איך נהגו אבותינו ואבות אבותינו שהיו מדקדקים בהלכה ובמצוות כמו שצריך, לקיים אותם כהלכה, ולא לעשות כל מיני משחקים ופשרות באמצע. אז זה מאוד חשוב. אני זוכר פעם אחת, אולי אמרתי לכם את זה פעם, אבל זה חשוב לדעת, רבי ציון אבא שאול, שנה אחת רק, היה שנה אחת שהוא השתקר בפורים. ומה הוא עשה כשהוא היה שיקור? הוא היה צועק ואומר, תתפללו עליי שאני אדע הלכה אחת על בוריה. זאת אומרת, זה לא פשוט. הרי בכל הלכה שאתה נכנס, כמה סברות, כמה מחלוקות, כמה, איזה דיונים. היה היום אחד שאל אותי בנושא של, הם עשו תענית בשביל המצב הכללי, גם הכלכלי, גם הכללי, גם הבריאותי. אז השאלה, אם כן להוציא ספר תורה במנחה ולומר ויחד או לא, אם כן לומר עננו או לא לומר עננו. אתה יודע איזה מבוכה יש בפוסקים על זה? תחפש, תראה בסימן תקסו. כל הפוסקים, מרן הבית יוסף הביא שורה ארוכה של פוסקים, עלינו אומרים כך ועלינו אומרים כך. ואותו הדבר נושא כליו של השולחן ערוך. איזה מחלוקת יש שם. זאת אומרת, לדעת היום הלכה על בוריה, כפי ש... וצריך לדעת גם כל פוסק, למה הוא כתב כך? מאיפה המקור של דבריו? זה הקדוש ברוך הוא שמח במילי דאורייתא, שאדם לומד תורה ויש לו סימוכין והוא חוקר ודורש כל הלכה והלכה, מאיפה המקור שלה. זה השמחה של חדווה דשמעת איתה. ולא רק סתם פלפולים, ואנחנו נשאר באוויר. אתה מה ששאלת אותי על השירותים, אז מרן הרב עובדיה, בעשרות שנים הקודמות, היה טוען ששירותים זה שיח דעת. ואני פעם אמרתי לו, והוא מרוב ענוותנותו שתק ולא ענה לי. אמרתי לו שהשירותים היום הם בתוך החצר. למה? בתוך הבית. כי פעם השירותים לפני 50 שנה זה היה בחצר. לא היו בונים שירותים בבית. אני כמה התחננתי למור אבי שהיה חולה והיה צריך לצאת שירותים בלילה ובחורף, שאני אסגור רק קיר אחד, נעשה אמר לי בשום אופן לא. למה? שט של בית הכיסא, אני לא מכניס אותו הביתה. וככה היו עד הסוף. ואפילו חולה! וקיבל אירוע מוחי גם, שם ישמור, לא הסכים. אז אני טענתי ככה, הרב עובדיה שתק. בסוף, מה היה הסיבה שהוא אמר שזה כן שיח דעת? כן, שבשירותים לא אוכלים. ב10 שנים האחרונות לחייו, הוא התחיל לפרסם שכן מותר, והשירותים זה לא הפסק. מדוע? הוא מצא חידושי הרמב"ן, הרמב"ן כתב בחידושיו, על הרש"ס, שבתוך השירותים מותר לאכול. אם אדם היה לו אוכל בתוך הפה, הוא נזקק לשירותים, מותר לו לאכול ולבלוע בתוך השירותים. אז הוא ראה, זה אמר, הנה, אז יש לנו טענה דמצאי, כן, מותר לאכול בשירותים, לא שלך תחילה, כי תלך, ניקח אוכל ונאכל בשירותים. שלא ישמע מישהו ויעשה כך. אבל נפקה מינה שזה לא יסיח דעת. אז אם כן, באמת, בפרט שירותים של היום, שאתה לא יוצא מהבניין, אתה לא יוצא מהתחום, מתחם שלך, אותו דין. אותו הדבר בבית הכנסת, גם כאן למשל. אדם ברך פה, והוא יצא החוצה, אבל לא יצא לרשות הרבים. אלא הוא נמצא בתוך המתחם של הגדר של בית הכנסת עצמה, שיש לי גדר, גודרת את כל השטח, עדיין הברכות... אתה לא הסחת דעתך ואל תברך שנית. כי אתה בתוך ה... אם אתה רוצה לעיין בהלכה ברורה, יש לו שם תשובה מאוד נחמדה בנושא הזה גם כן. אז אם כן, באמת כך. אני גם הייתי טועה פעם, חשבתי שהדר המדרגות למשל, זה כן רשות הרבים. למה? היום גם מבחינת החוק, אם בא אליך מישהו פלש לתוך הדר המדרגות, משטרה לא יכולה לעשות לו כלום. כי הוא לא נמצא בתחום הפרטי שלך, עד שהוא ייכנס לתוך הבית שלך. אז לכאורה היה נראה שאם אני אכלתי, או שתיתי, נאמר, יותר, זה מצוי יותר, שאדם שותה, אז אולי בהזדמנות הזאת תביא לי עוד קצת מים. אז אדם שותה, ואז הוא יוצא החוצה. כל עוד הוא לא עזב את המתחם של הבניין, כיוון שהוא שותף בבית הזה, אז זה לא נקרא רשות הרבים. רשות הרבים ייקרא לעניין שבת. לעניין שבת, מתי ייקרא? שאני יוצא מחוץ למתחם של הבניין. אז אני בתוך המתחם של הבניין, אין בעיה. אותו דבר גם פה, בית הכנסת. גם אם הוא יצא לשירותים, כיוון שהשירותים נמצאים בתוך המתחם של הבניין, ואפילו יותר מזה, יצא לחצר, או מה שהוא רצה לשאול, כיפת השמיים או לא כיפת השמיים. זה כן בתוך המתחם של הבניין, והחצר מגודרת, אז זה אותה רשות, אין בזה בעיה, ועדיין הוא יכול להמשיך לשתות על סמך הברכה הראשונה. ולא להיכנס, זה בעיה שלא תיסע, שמה שמלוקח על השם, לכן צריך את כל זה, צריך שיקול דעת והתיישבות בדבר, ולדעת מה... אז יוצא איפה, אני חוזר לפסוק שפתחנו, את השם אלוהיך תירא. אז אנחנו יראים ממנו, ודווקא יש רבנו ארי כותב דבר מבהיל מאוד. הוא אומר, כשאדם מתבונן, למשל בקריאת שמה, השמה אתה ושמה ישראל, אתה מכוון שהוא אחד יחיד ומיוחד, ובוודאי אתה מכוון שאין לו גוף ואין לו דמות הגוף. הוא אומר, כשאתה מעמיק בזה, שהקדוש ברוך הוא לא שייך אצלו, לא גוון ולא צורה, ואפילו לא אותיות, כי האותיות שם הוויה הוא בחר אותם, שלנו יהיה מותר להתבונן בהם ולחשוב עליו. אבל מה הוא אף אחד לא יודע. וזה, אומר רבנו ארי, זה מביא לאדם פחד. למה? כשיש דבר שאתה לא יודע מה זה, אז זה מפחיד. תראה היום הרופאים מהקורונה, אני דיברתי עם רופאים הכי, זה יש היום באיכילוב, שם המרכז הכי רציני בארץ, ששם עיקר המחקרים. אמר לי, פרופסור אחד, הוא עשה לי ביד ככה, שתי ידיים. אנחנו לא יודעים כלום. אומר, כל יום, כל 24 שעות, יש עוד איזה קו, עוד איזה כיוון, תוך 24 שעות זה מופרך לחלוטין. הוא אומר, הקורונה הזאת מבלבלת אותם לחלוטין. זה אחד כנראה סימני המשיח, שקרוב הוא בא. אז כשיש דבר שאדם לא יודע מה הוא, זה פחד. כשיש דבר שאתה מזהה אותו, אז אתה יכול לסמן אותו ולהיזהר ממנו. אבל כשאני לא יודע, הקדוש ברוך הוא, אין לו גוף, אין לו דמות הגוף. אי אפשר להכין אותו במחשבה. כותב רבנו ארי, שם אקיה הוא נקרא. הוא אמר, הקדוש ברוך הוא למשה. ואמרו לי, משה אומר לו, ואמרו לי מה שמו, מה אומר עליהם? והוא אומר, כה תאמר לבני ישראל, אהיה שנחני עליכם. הוא אומר, למה המקנה אהיה? אהיה ראשי תיבות, אין המחשבה יכולה השיגו. כמה שתחשוב על גדלות השם יתברך ועל חוכמתו ועל קדושתו ועל עוצמתו, אני לא אוכל להשיג כלום, אני ארגיש שאני עוד יותר רחוק. לכן די לנו בזה, וזה מביא יראת השם. ובאמת מי שמתבונן בזה, בפרט בקריאת שמע או בתפילה, יחזמו רעד, והוא ידע שהשם יתברך, אני לא יכול להשיג אותו, אבל הוא מצוי, הוא נמצא אצלי, ונמצא מסביבי, בתוכי, מכל הכיוונים, אז אני מקבל פחד השם אמיתי, יהי רצון שתהיה יראת השם על פנינו תמיד, ואומרים לי שיש בחוץ את הספרים שזיכנו השם יתברך להוציא, במחיר הקרן, יש גם על פרקי אבות, ברוך השם, בבקשה, אנחנו צריכים כסף בשביל החלק השלישי. יצא כרך א' על א' ב', כרך ב' על ב' ג', נשאר לנו ה' ו', לסיים. זה יצא 800 עמודים רק בכרך השני. אז מי יודע מה עם הכרך השלישי? אז זה שקונים, אז אפשר אחר כך להדפיס עוד. תזכו למצוות, ויהיה השם עמכם בכל אשר תפנו. נגיד קדימה.